לילה טוב. אנחנו לומדים על מגילת קהלת. למה? כי נהגו אחינו אשכנזים לקרוא את קהלת בחג הסוכות, וכנראה שהדבר צודק. הסיבה שבגללה אחינו הספרדים לא נהגו היא משום שיש איסור בחג הסוכות לישון אפילו שנת ערי מחוץ לסוכה, ומאחר והתוכן של ספר קהלת הוא תוכן מדכא קצת, אדם עשוי להתעלש מן הנעשה בבית הכנסת, ולכן ראו אחינו הספרדים שלא לקרוא את קהלת. אבל מי שצודק זה אחינו האשכנזים. אני רוצה להבין את המהות של הספר הזה. זה ספר שמעורר הרבה מאוד שאלות. הטענה אצל מחקרים היא שספר קהלת הוכנס בטעות לתנ"ך. כלומר, זה ספר של פילוסופיה פסימית, וזה נוגד את כל האווירה המיוחדת של ספר התנ"ך, שספר התנ"ך הוא ספר אופטימי. ואם כן להגיד על הכל הבל, הבל הבלים, זה ממש לא מתאים לאווירה של העולם היהודי. וזה ספר שמבטא הלכי רוח של תקופת בית שני בהשפעת הפילוסופיה הפסימית, והרבנים לא שמו לב כשהם הכניסו את זה לתנ"ך שהם עושים מעשה לא אורתודוקסי. כן? בדיוק כמו שהרבנים לא שמו לב כשהם הכניסו את ספר שיר השירים שמכניסים רומנטיקה לתנ"ך וזה ממש לא מתאים ליהדות, ועוד כמה דברים שהרבנים לא שמו לב. רק דבר אחד הרבנים ידעו לעשות, זה להוציא את ספר בן סירא מהתנ"ך, שדווקא הוא לא נכנס. אבל, אז אולי זה אומר שבכל זאת הייתה איזושהי ביקורתיות אצל הרבנים, אבל במחקר הולכים על פתרונות פשוטים. אבל צריך בכל זאת להבין, הרי ספר קהלת מלא מן האמירה ששום דבר לא שווה כלום. הבל הבלים. צריך להבין מה נאמר כאן. אפשר להגיד שפרשנות על דרך הפשטות, לומר שהכל אין לו משמעות בלי תורה. כן? אבל אם יש תורה, אז יש משמעות. או לכל אין משמעות תחת השמש, אבל מעל השמש יש משמעות. האמירות האלה הן נכונות אגב. השאלה היא, האם זה מגלה לנו את עיקר הכוונה של ספר קהלת. יש גם דיון מתי שלמה המלך, מובן בחז"ל, בהלכות שמעוני, שאלה מתי שלמה המלך כתב את ספר קהלת. כולם מסכימים שאת ספר קהלת הוא כתב בסוף ימיו. אבל יש מחלוקת לגבי שני הספרים האחרים שלו, משלי ושיר השירים. יש דעה שאומרת שבהתחלה הוא כתב את שיר השירים, אחר כך משלי, אחר כך קהלת. מה הסברה של הדעה הזאת? זה פשוט מאוד, אדם צעיר כותב שירי אהבה, אחר כך מתחיל להתבגר, כותב דברי חוכמה, ואחר כך בעת זקנותו מתייאש ואומר הבל הבלים. ככה מובא בילקוט שמעוני. הדעה, אבל יש גם דעה שנייה שאומרת לא, הוא כתב את משלי, ואחר כך שיר השירים, ואחר כך קהלת. ושם אין הסבר מדוע, אבל ההסבר הוא פשוט. לפי ההסברה הראשונה ששיר השירים הוא ראשון, יוצא ששיר השירים הוא המדרגה הנמוכה של חוכמת שלמה. עדיין התלהבות של נעורים. אבל לפי ההסברה השנייה זה בדיוק הפוך. שיר השירים זה עומק החוכמה של שלמה. הוא בהתחלה אומר דברי חוכמה רגילים, אפשר לומר, משלי. כל אדם חכם ושקול יגיד את ספר משלי. אחר כך הוא מתעלה לשיר השירים, ואז, בשיר השירים כבר נמצאים סודות החוכמה דרך הסגנון הרומנטי, ומתוך כך הוא עולה למדרגה עוד יותר עליונה בספר קהלת, לא מתוך ייאוש, אלא מתוך עומק כוונת המציאות. ואני מציע שנלך לפי השיטה השנייה, שרואה בקהלת איזושהי פסגה של המחשבה של שלמה המלך, ולא סתם איזשהו ייאוש של אדם זקן ומיואש. ו צריך לברר מה זה הפילוסופיה הפסימית. קודם כל, כן? הפילוסופיה הפסימית היא כנראה זו ששלמה המלך מתמודד איתה בספר קהלת. לא שהוא מאמץ אותה, אלא להפך, הוא בא להתמודד נגד הפילוסוף הפסימי. על מה מדובר? מה זה פילוסופיה פסימית? הפילוסופיה הפסימית אומרת שאין משמעות לשום דבר. אין כלום. הכל אבסורד, טוטל. לא רק שאין משמעות לכלום, אלא אין משמעות לזה שאין משמעות. כה אמר מרטין היידגר, שאין משמעות לזה שאין משמעות. עד כדי כך אין משמעות. ומעשה ברב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו עליו השלום, שפעם נכח באיזה הרצאה של אחד מהפילוסופים של הזרם הזה, של פילוסופיית האבסורד באוניברסיטת הסורבון, והתלמידים היו עם עיניים בורקות. הקשיבו, זה היה מאוד מעניין לשמוע בן אדם שבמשך שעה שלמה מסביר שאין שום משמעות לשום דבר. זה היה מאוד מאוד מעניין. יותר מעניין מההרצאות במחוד מאיר. ובסוף ההרצאה ניגש אחד התלמידים אל המרצה ואמר, אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. וענה המרצה, אני לא יכול, כי אני צריך לעבור דרך המזכירות לקחת את הצ'ק. עכשיו, הדבר הזה אומר שלפחות יש דבר אחד במציאות שהוא כן בעל משמעות. או הצ'ק, או אולי יש משמעות למתן הרצאות על האבסורד. ואז יוצא שאם אנחנו נחפש אדם שבאופן אמיתי סובר שאין משמעות לשום דבר, כנראה שלא נמצא אותו. או שזה יהיה נדיר ביותר למצוא אדם שבאמת ובתמים סובר באופן אמיתי אחרי ברור שאין שום משמעות לשום דבר. וזה בדיוק מה שרוצה שלמה המלך להראות, שבסופו של דבר מוכרחים לקבל שיש משמעות. וכאן יש לשלמה המלך עבודה מאוד מיוחדת. אבל לפני שאני אסביר את העבודה של שלמה המלך, אני רוצה להבין את הרקע. מה? לא הבנתי את השאלה. לא, זה בדיוק מה שאנחנו... בצורה חלקית של המציאות אין משמעות. למה? אם יש משמעות לדבר אחד בעולם, אז זה אומר שלכל יש משמעות. בדיוק כמו שלמשל, אם אתה הצלחת להחיות את נפשך על ידי פסוק אחד בתורה, או על ידי מאמר אחד של חז"ל, וראית בו עומק מיוחד שלא מצאת בשאר המאמרים ובשאר הפסוקים. אבל זה אומר שאם בפסוק אחד מצאת את זה, זה בניין אב, שבכל הפסוקים זה נמצא. אלא שאתה גילית נקודה אחת. אם אני גיליתי שיש דבר אחד בעולם שבשבילו כדאי לחיות, זה אומר שלכל החיים יש משמעות. למשל, יש ביטוי כזה בחז"ל, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. עכשיו, זה שמוחלים לו, זה קשה להבנה. מדוע שהתשובה תועיל? אבל נאמר שהבנו שהתשובה מועילה, ושיחיד שעשה תשובה מוחלים לו. אבל למה מוחלים לעולם כולו בגלל שמוחלים לו? שימחלו רק לו. שוב, אותו עיקרון. מאחר ואותו אדם חזר בתשובה, מוחלים לו, מגיע לו לחיות. אבל הוא לא יכול לחיות בלי כל העולם כולו. אם כן, יש הכרח למחול לעולם כולו בגלל שמוחלים לו. כי הרי יש אינטראקציה בין חלקי העולם. אני לא יכול לחיות בלי כל חלקי העולם. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחשוף רק נקודה אחת בעלת משמעות, וזה מספיק. זה בעצם מה שעושה ספר קהלת. כן. למה רבי עקיבא אמר ששיר השירים קודש קודשים ולא על קהלת? אני אגיד לך למה. בגלל שאת ספר קהלת רצו לגנוז. מה זאת אומרת לגנוז? מסביר הרב קוק, לא שרצו לבטל את ספר קהלת, אלא התוכן שהוא מבאר הוא כל כך עליון שהוא לא שייך לעולם הזה. רצו לגנוז אותו עד שיפתחו אותו בבוא הזמן. לכן רבי עקיבא לא יכול להגיד עליו שהוא קודש קודשים, כי הוא לא מתאים להווה. בסדר? עכשיו, אם כך, אני רוצה קצת לתת מילות רקע להבנת המקום של קהלת. יש, את קהלת אנחנו קוראים בחג הסוכות. חג הסוכות נמצא בחודש תשרי. חודש תשרי נמצא בסתיו. הסתיו זה הזמן הקשה ביותר בשנה. למה? כי בסתיו הכל הולך לאיבוד. הכל בלה. כלומר, זה התקופה שבה כל עוצמות החיים שראינו אותן בחורף ובקיץ ובאביב, כל הכוחות האלה שהתחילו בחורף, כן, בתוך הגשם, ואחר כך אנחנו ראינו את הפריחה של האביב, ואחר כך את העוצמה של הנצה ושל של הבשלה של הפירות בקיץ, כל זה הולך ונעלם, הולך ובלה לפנינו. כלומר, אנחנו רואים באופן חווייתי את סופו של העולם. הסתיו, אם כן, הוא הזמן הנוח לתפיסת עולם פסימית על המציאות. כי כשאני רואה את העולם הולך ובלה, אני אומר לעצמי, בשביל מה כל זה? בדיוק כמו שהתרבויות הולכות ונעלמות. איך אמר פול ולרי? התרבויות יודעות שאין בנות תמותה. כל מה שאתה עושה, בסופו של דבר, המוות הוא זה שינצח את הכל. אין שום משמעות לכל הנעשה. ואת זה אני חווה בסתיו. לכן גם בתקופה הזאת נוח לי לחזור בתשובה. כי מדוע האדם חוטא? מרוב אהבת העולם הזה. כשהעולם הזה מופיע לפניו בביליונו וחיליונו, נוח לאדם להאביל את העולם הזה. לומר, הכל הבל. אם הכל הבל, אז בשביל מה לי להישאר כאן? אני משיב את נשמתי למעלה. לכן זה גם הזמן שבו נוח לעשות תשובה. אבל זה גם הזמן שבו אומות העולם מונים את ההיסטוריה שלהם. הרי אומות העולם מתחילות את השנה בחודש תשרי. כי חודש תשרי מתאר את התפיסה שלהם על ההיסטוריה. מובן? אגב, תשרי נקרא תקופת השנה. מה זה שנה? איפה ראינו שאומות העולם מונים לתשרי? איזה אומות מונים לתשרי? אתה רוצה תשובה או לא? כן, אז אני אתן לך. הבבלים. כן, בימי קדם, בבבל, החודש הראשון היה תשרי. עד כדי כך שהמלך חמורבי אומר, יש איזה מכתב של המלך חמורבי שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות, שבו הוא מצווה על כהני בבל, בגלל הוא אומר ככה, השנה אינה במקומה, הוא אומר להוסיף אלול שני. אנחנו, כשהשנה לא במקומה, אנחנו מוסיפים אדר שני. למה? כי זה סוף השנה. אז מוסיפים עוד חודש. אצלו סוף השנה היה אלול. לכן אומר להוסיף אלול שני. כי הוא מתחיל את השנה בתשרי. בסדר? עכשיו, זאת אומרת שהזמן שבו אומות העולם מונים את הזמן, זה הסתיו, וזה נקרא שנה בתורה. שנה מלשון שינוי. השינוי זה מה שהורג, מה שרוצח אותנו. השינוי מבטל כל מצב שהיה. אז בעצם אין שום מצב קבוע בעולם, אז אין שום משמעות לכלום. זה השנה, זה השינוי. לעם ישראל יש תפיסה אחרת של הזמן. החודש. החודש הזה, לכם, חודש משון התחדשות. זאת אומרת, כיוון שאנחנו יודעים על עצמנו שאנחנו נצחיים, כיוון שאנחנו יודעים על עצמנו שאנחנו נצחיים, ממילא הגישה שלנו אל ההיסטוריה היא גישה אופטימית. אנחנו רואים את ההיסטוריה בתור הזדמנות להוסיף חוויות, שכבות נוספות של זהות על עצמנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו ממילא נצחיים, אז זה טוב, זה כיף ההיסטוריה, מלקטים. מעניין שהיהודים הם אופטימיים ביחס להיסטוריה איומה כמו שהייתה להם, אבל לא משנה. בסופו של דבר, החודש הזה לכם. בסדר? עכשיו, זאת הסיבה שקוראים את ספר קהלת בתקופה הזאת, כי הוא מתמודד עם התפיסה הזאת של אומות העולם. עד כאן ברור? טוב. אגב, זה מעניין שאנחנו שימרנו בתוך לוח השנה שלנו את לוח השנה של אומות העולם. כי היה אפשר לעשות שהשנה העברית תתחיל בניסן, ולא יהיה שום זכר לשנה של הגויים שמתחילה בתשרי. ואף על פי כן, התורה ציוותה למנות למשל את השמיטה מתשרי לאלול, לא מניסן לאדר. וכמו כן גם, יש לנו אפילו חג בחודש השביעי, באחד לחודש, וחז"ל החליטו לקרוא לחג הזה בשם ראש השנה. כן? כאילו שהשנה מתחילה אז. זאת אומרת שאנחנו גואלים את האומות מן הכיליון. נאמר את זה כך, תרבויות הולכות ונעלמות. מצרים העתיקה לא קיימת היום. אשור העתיקה לא קיימת היום. אין היום שום זכר לפרס, לבבל. כל זה נעלם. גם ארצות הברית, לא, זה עדיין קיים. אז זאת, אבל כל, אנחנו רואים שתרבויות הולכות ונעלמות. מה נשאר מהן? מה שעם ישראל משמר מהן, תוך כדי שהוא עובר דרכן. לכן לא בכדי, תמיד הריכוזים הגדולים של עם ישראל, היו דווקא במוקדי התרבות הדומיננטיים של אותה תקופה. כי אנחנו באנו ללקט את הניצוצות. מה נשאר ממצרים העתיקה? מה שעם ישראל משמר ממנו, ממנה. וזאת אומרת שאנחנו, היושבים כאן, אנחנו המצרים האחרונים בעולם. מה, אתם לא יודעים? אתם לא מדברים מצרית עתיקה? זה לא בסדר. צריך לעשות חסד עם הניצוצות של התרבות המצרית. אז יש לנו כל מיני אופנים. יש דברים ששמרנו ממצרים, יש דברים ששמרנו מבבל, יש דברים ששמרנו מאירופה. כן? כלומר, לפני שהתרבויות נעלמות, הן מוסרות בידינו את שאריות הערכים החיוביים הניתנים לשמירה למשך הנצח, ומוסרים את זה בידינו, ואנחנו מהווים כמין זיכרון של האנושות. אנחנו החודש בתוך השנה, הנצח בתוך החולף. ולכן אומות העולם צריכים להגיד לנו תודה רבה, שאנחנו מוכנים ללקט את מה שראוי לשימור לפני האובדן של התרבויות. כן. האם זה לא צריך להיות תוכן מקורי שלנו? תשובה, לא. למה שיהיה תוכן מקורי שלנו? איפה מצאת שיש תוכן עצמי ליהדות? לא, באמת, אני שואל. היהדות, אם אתה היית צריך לצבוע את התרבויות, הצבע שלנו זה היה השקוף. כן, איך כתוב? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. למה? יש 70 נפש שירדו למצרים, שהם היו הגרעין המקורי של האומה, כנגד 70 אומות העולם, נכון? אנחנו האומה האוניברסלית. נגיד את זה כך, אנחנו בדיוק כמו כולם, אבל אנחנו הרבה יותר כמו כולם מאשר כולם. בסדר? וזה מה שמייחד אותנו. עכשיו, מה? לשנות זה גם שינוי. כי אתה אומר שנה מלשון לשנות, כלומר לחזור על הדבר. ברגע שאתה חוזר על הדבר, עשית שינוי. כי תאר לעצמך שמשל, יש אדם שחידש משהו בעולם. אז מה עניינו של אותו אדם? הוא חדשן. אחר כך בא מישהו ועושה בדיוק כמוהו. מה הוא? שמרן, אז הוא הפוך ממנו. בסדר? כלומר, לשנות על, ביחס לראשון, זה בדיוק לעשות את ההפך ממנו. תהיתי? אוקיי. עכשיו, מה? זה מה שהרב אמר שאנחנו שומרים את התרבויות. תרבות המערבית היום היא לא שימור של תרבות יוון, שאתה? האם התרבות המערבית איננה המשך של תרבות יוון? במידה רבה כן. את זה אומר רבי אברהם מבן עזרא. בפירושו לדניאל, שהוא חושב שמלכות רומא היא חלק ממלכות יוון. כך הוא כותב. כן, ולכן רבי אברהם בן עזרא סבור שהמלכות הרביעית זה ישמעאל ולא רומא. כן? אז יש גם סברה כזאת. אבל לומר את האמת, התרבות המערבית היא לא המשך של יוון, היא המשך של שתי תרבויות בבת אחת. של יוון וישראל. ביחד. וזה יצר שני יסודות אנטיתטיים בתוך התרבות האירופאית, והניגוד בין שני היסודות הגיע לידי ביטוי חריף בשואה. איפה זה מתבטא? הערבוב של שתי תרבויות? איפה לא? אני שואל לך איפה לא. כן? אתה שמעת על הדבר הזה שנקרא נצרות? כן? אז תגיד לי שמה מה יהודי ומה יווני, ואתה תראה שיש שמה תערובת מאוד מעניינת. לא. הלאה. בואו נתקדם. לא. בספר קהלת יש איזה מין אסטרטגיה מיוחדת של שלמה המלך. שלמה המלך מעמיד כתזה ראשונה, הכל הבל. הבל, הבלים, אמר קהלת, הבל, הבלים, הכל הבל. באמצע הוא מחליף עמדה, והוא אומר, לכל זמן ועת לכל חפץ, תחת השמיים. ואחר כך הוא מגיע למסקנה, הכל נשמע. סוף דבר, הכל נשמע. מה פירוש נשמע? מלשון בעל משמעות. לכל יש משמעות. עכשיו בואו נראה איך שלמה המלך עושה את העבודה הזאת. הוא אומר, בוא נראה לך שהכל הבל לכאורה. ואתה רואה, למשל, לך תעסוק בחוכמה. הוא אומר, אני שלמה, אני עשיתי את זה. אני קהלת, עשיתי את זה. אני עסקתי בחוכמה, והרבתי חוכמה יותר מכל מי שהיה לפניי בירושלים. ואחרי כל החוכמה שאספתי, גיליתי שזה הבל. וראות רוח, אין לזה שום משמעות. אז אמרתי לעצמי, טוב, אולי במקום חוכמה, אני אעסוק בשמחה. ושמחתי מאוד, ועשיתי כל מיני דברים לשמח את ליבי. ובסוף הגעתי למסקנה, גם זה הבל. אחר כך אמרתי לעצמי, טוב, אז אולי קצת שכלות, שטויות, אולי זה טוב. ראיתי שגם זה הבל. אז אחר כך אמרתי לעצמי, אולי אני אעשה מיזוג, קצת חוכמה, קצת שמחה, קצת שכלות. עושה מילק כזה, מילק שייק כזה. הוא אומר, ראיתי גם זה הבל. אז אחר כך אמרתי, אולי אני אעשה כסף. ואז הרביתי הרבה נכסים וכו'. גם זה הבל. טוב, אולי צריך גם חוכמה וגם כסף. בצל החוכמה, בצל הכסף. גם זה הבל. כלומר, שלמה פשוט עושה כל המיזוגים, כל המיקסים האפשריים, כדי לבדוק למה יש משמעות, ואז הוא מגיע לזה שאין משמעות. לשום דבר. ואז נשאלת השאלה, האם יש אדם בעולם שמסוגל לקבל את זה שאין שום משמעות לשום דבר באמת? והתשובה היא שלא. אין אדם שלא מוצא בסופו של דבר איזושהי משמעות לנקודה אחת באישיות שלו, בנפש שלו. וזה יכול לפעמים לראות כשטות מוחלטת בעיני האדם האחר. יש אדם שחושב שכל המשמעות זה לאסוף בולים. אבל זה מה שנותן משמעות לחייו. ברגע שיישרף האוסף שלו, הוא יתאבד. אפילו לא יצטרך להתאבד, הוא ימות מעצמו. כי נפשו קשורה בנפשו. זאת אומרת שיש דבר אחד שלמענו אתה אומר שיש משמעות. יש משהו בפסיכולוגיה שדומה לזה, השיטה של ויקטור פרנקל המפורסמת, כן? האדם מחפש משמעות. הוא עשה מחקר כזה, ויקטור פרנקל, הוא ראה שבזמן השואה הוא בעצמו היה במחנות השמדה, והוא שאל את עצמו מה מחזיק את האנשים. הוא ראה שלפעמים יש אנשים שמחזיקים מעמד, יש אנשים שלא מחזיקים. ואז הוא הגיע למסקנה שכל מי שהחזיק מעמד זה מי שהייתה לו תקווה כלשהי, לממש איזשהו רעיון שיש לו. אחד רצה לפגוש את אשתו שנעלמה ממנו, ואחד רצה לגמור את הדוקטורט שלו, והשלישי רצה להגיע לארץ ישראל. כל אחד היה לו משהו שהחזיק אותו. ברגע שאותו אדם איבד את התקווה לממש את מה שהוא רוצה לממש, יידרדר ומת. זאת אומרת שיש פה רעיון כזה שלכל אדם יש נקודת משמעות שמיוחדת לו בלבד, ושהיא נותנת ערך לחייו. אבל אם זה כך, אם מצאת דבר אחד שלמענו אפשר לחיות, אז הכל נשמע, אז לכל יש משמעות. זה כדאי היה. וזה יכול להיות בשביל אדם אחד, מה? מה זאת אומרת דור אמצעי? לא, זה המשמעות שלו. ואז כל השאר הוא הופך להיות אמצעי למשמעות שלו. בדיוק כמו שאמרנו, מוכלים לו ולעולם כולו. הרי מה כתוב? כי זה כל האדם, נכון? את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה פירוש המילה זה? למה מכוונת המילה זה? אז הגמרא אומרת, כל העולם לא נברא, אלא בשביל זה, בשביל אותו אדם. וכל השאר לא נבראו אלא לצוות לזה. מה זה לצוות? להצטרף, כמו צוות. כלומר, יש אדם אחד שמצא משמעות, ומה עם כל השאר? כל השאר מתלווים. ועל ידי שהם מתלווים הם מקבלים משמעות. יש ביטוי חריף של הרמב״ם בהקדמתו למשנה שקשה להבין אותו בהתחלה. הוא אומר, כל העולם לא שווה שום דבר, אבל בשביל אדם אחד, חכם וטוב, היה כדאי לברוא את העולם. בשביל אדם אחד. ויש כאלה פעם ב-400 שנה, פעם ב-1000 שנה. יש אדם אחד כזה שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם. אומר הרמב״ם, ומה עם מציאות שאר בני האדם? למה הם קיימים? הוא אומר, ושאר בני העולם לא תהיה מציאותם לבטלה, אלא כדי להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. כן, זה נורא, זה עושה תוגה. איך אומרים אחינו התוניסאים? רסרה. כן? מי שיודע מה זה. זה נורא להיות לבד. אז הקדוש ברוך הוא סידר לאותו אדם מיוחד, עוד כמה מיליארדי אנשים לעניין אותו. כן? קצת קופצים, קצת עושים שטויות וזה. אז אותו אדם מיוחד שבשבילו נברא העולם, יש לו משהו שמשמח את ליבו, מוציא אותו מן התוגה האקזיסטנציאלית. אתה צריך להבין, הרמב״ם לא אמר פה שטויות. כן? יש כאלה שאומרים, זה האליטיזם המתייבן של הרמב״ם. זה לא זה. הרמב״ם מבין איפה נמצא האדם האמיתי. האדם האמיתי נמצא בין ההוויה לבין ההיעדר. בין תחושת הקיום לתחושת היעדר הקיום. והאדם האמיתי מגיע לזה. איך אומר הרב קוק באורות התשובה? מעמקי ההוויה אלופים מעולפים בפחדי שווא. יש הרבה הרבה פחדים בעולם. ומה מוציא את האדם מן הפחד? הביטחון בשם. הביטחון בשם מוציא את האדם מן התוגה האקזיסטנציאלית הזאת. ועד שהוא מגיע לביטחון בשם, אז בני אדם משעשעים אחד את השני. ואז על ידי שהם משעשעים את אותו אדם, אז יש משמעות לחייו, ואז יש גם משמעות לחייהם. כי זה כל האדם. כלומר, כל האדם כמכלול, כל האנושות כמכלול, היא בעלת ערך דרך אותו אדם. זה מובן? אבל על ידי אותו אדם שמצא משמעות אמיתית לנקודה אחת של חייו. ואז מלא מתברר שהכל נשמע. עד כאן מובן? כן? עכשיו, אבל איך מגיעים לזה? איך מגיעים להכרה הזאת? תוך כדי האמירה שהכל הבל, אז שלמה המלך מגלה לנו שהולכת ומתפתחת ההכרה של הכל זמן. כן? הכל הבל, הכל נשמע. אבל באמצע לכל זמן. כלומר, פתאום מתברר לאדם שיש איזשהו סדר, יש סדר לערכים. ואם יש סדר לערכים, יש התחלה של משמעות. מהו הסדר של הערכים? לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא. עת לפרוץ ועת לבנות. אם יש חלוקה של הערכים על ציר הזמן, זה סימן שלזמן יש כיוון. מובן? והתחושה של הכיוון היא זו שמצילה את האדם מן היעדר. יש כמה דברים שאומר שלמה המלך על האדם, שהקדוש ברוך הוא נתן באדם את העולם. את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם. מה זה העולם? מה פירוש המילה עולם בתנך? מה? מה אמרת? לא, לא, זה דרשות חסידיות. אני רוצה להבין מה פירוש, הפשט של המילה, כשחזל אומרים עולם, למה הם מתכוונים? היש, נכון? כל היש. כן, זה באנגלית, world, כן? או mundus בלטינית. או מונד בצרפתית, לא משנה, כן? כלומר, יש, היש כולו, קוראים לו העולם. אבל בתנך, המושג עולם לא קיים. במובן הזה. אלא כשהתנך אומר את המילה עולם, מתכוון נצח. לעולם ועד. אז גם את העולם נתן בליבם, שהקדוש ברוך הוא נטע בתוך האדם, איזשהו צימאון מטאפיזי, איזשהו קשר אל האינסוף. ואז זה מה שגואל אותו מתחושת האבסורד. ויש אפילו ביטוי עוד יותר חזק, מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. מה זה נרדף? נרדף זה אדם שרודפים אותו, נכון? אבל יש משמעות אחרת לנרדף. המשכיות. דבר רודף דבר. האלוהים יבקש את נרדף. דרך התחושה של ההמשכיות, אני פוגש את האלוהים. זה המשמעות של לכל זמן ועת לכל חפץ. זה מאוד מעניין, אפשר לראות שיש באמת המשכיות דרך ההיסטוריה, דרך ה-28 עיתים. כמה זמן ההיסטוריה האנושית? כמה זמן צריך להיות? 6,000 שנה, כן? ככה מובא בחז"ל בכמה מקומות, שההיסטוריה האנושית היא נמצאת בתוך מהלך של 6,000 שנה. אז צריך לחלק את ה-6,000 שנה ל-28 עיתים, ואז אנחנו נדע מהו הסדר של העולם. נכון? הגיוני או לא? אז מה? כי יש פה 28 עיתים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת שפות ועת ריקות, עת להשליך אבנים ועת כלוס אבנים, עת לחבוק ועת רחוק מרחוק ועת לבנות, יש פה 28. אז אתה תחלק 6,000 שנה ל-28 חלקים, ואז תדע מהו הסדר של העולם, פשוט מאוד. עכשיו, הבעיה היא שאנחנו עושים את זה קצת באיחור, אנחנו כבר בעת ה-27 לפי החשבון הזה. כן? וזה חבל, אם היינו יודעים את זה לפני כמה אלפי שנים, האמת היא ששלמה המלך כנראה ידע, אז היה אפשר לצפות את מהלך ההיסטוריה בכלל. בסדר? האמת היא שאני רשמתי את זה, הוצאתי את זה מהאתר שלי, אז נקרא לכם את זה. כן? כלומר, אם אתם, אם מחלקים 6,000 ל-28, יוצא כמה? 214. כל 214 שנה קורה משהו חשוב בהיסטוריה. אז בואו נבדוק. נתחיל, העת הראשון, עת ללדת, נכון? מי נולד אז? העולם, אדם הראשון, שט, כן? אז אגב, שט, בין כמה היה אדם הראשון כשהוליד את שט? 130, נכון? אז זה בתוך ה-214 שנים. זה עת ללדת. אחר כך עת למות. מי מת? למה? מי מת? מה? קין! מה, אתם לא יודעים שקין נהרג? מי הרג אותו? צאצא שלו. מה? בסדר. אחר כך, עת לטעת ועת לעקור נטוע. עת לטעת, אחרי כל זה, הרי התפתחה התרבות, מה אומרת התורה? יבל, יובל, תובל קין ונעמה, התחילו לבנות אוהל ומקנה, את המוזיקה, את הטכנולוגיה, כל זה המציאו. בתקופה הזאת, עת לעקור נטוע, חז"ל יש להם מסורת מעניינת, שעוד לפני המבול נמחה שליש העולם על ידי שעלה האוקיינוס ושטף את העולם. עת להרוג, מתי זה קרה? לפני המבול מלאה הארץ חמס מפניהם, נכון? אז זה עת להרוג. עת לרפוא, אגב, וסורו זה, קרה עוד משהו, היה מבול. עת להרוג, זה מבול. אם תעשו חשבון, זה בדיוק בתקופה הזאת. עת לרפוא. לא. מה? שנוח יצא מהטבע, נכון? ויחל נוח איש האדמה, והייתה כרם. התחילו לרפא את העולם. עת לפרוץ. פירו ורבו, ושרצו בארץ ורבובה. כן? התחילה האנושות להתרבות. מה כתוב אחרי עת לפרוץ? עת לבנות. לבנות את מה? מגדל בבל, נכון? זה הכל מתאים מבחינה קרונולוגית, כן? אני לא ממציא לכם. עת לבכות. נו, הפלגה. הפלגה זה שהתרבתה עבודה זרה בעולם. עת לשחוק. מגיעים כבר למי? לאברהם אבינו. וגם ליצחק, נכון? אגב, באיזה גיל אברהם צחק? כשהוא בן 99, נכון? כשהוא בן 99 הוא צחק, נכון? זה בדיוק בתקופה של המצוינת כאן. את צפוד? מי? לא, זה מותו של יעקב, כתוב על יעקב, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, וגם גלות מצרים התחילה בשנים האלה. את רקוד, יציאת מצרים ומתן תורה. את להשליך אבנים, זה תקופת השופטים, אין מלך בישראל, אין בניין. את כנוס אבנים, בניין הבית. את לחבוק, זה כל ימי בית ראשון, ששרתה שכינה בישראל, והיה חיבוק גדול בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. את לרחוק מחבק, לא, חורבן בית ראשון, נכון. את לבקש, זה בימי בית שני. למה זה נקרא את לבקש? המלבים אומר דבר מאוד מעניין על ימי בית שני, שזאת הייתה ההזדמנות להביא לסיום ההיסטוריה, אם היו זוכים. אז זה את לבקש. את לאבד, חורבן בית שני, יפה. את לשמור, מה? כן, כתיבת המשנה. את להשליך, גלות אדום. את לקרוע, גלות ישמעאל. את לתפור, מה אתם יודעים? לא, ימי הגאונים. כשהעם התחיל להתאחד מסביב לתלמוד. הרי הגאונים עשו עבודה נפלאה, שהם הפכו את התלמוד לספר המחייב את כל ישראל. זה עת לתפור. עת לחשות, זה סוף תקופת הגאונים. זה באמת התקופה שבה כמעט ואין ספרים שנכתבים בעם ישראל. יש תקופה כזאת של בערך 200 שנה, שבהם כמעט ולא נכתבו ספרים. עת לדבר, זה תקופת הראשונים, שאז התחילו כל הספרייה שלנו פה במכון מאיר וכל ישיבה, זה מהתקופה הזאת, מהתקופה של ימי הראשונים, מהריף והרמב״ם ורשי והרשב"א וכולי וכולי, זה התקופה של עת לדבר. עת לאהוב, זה תקופת הרנסנס, נכון, שבני אדם התחילו מחדש להאמין שהעולם יכול להיות טוב. עת לסנוע, זה הפרעות, הפרעות תח ותת, והמחלוקות שהיו בעם ישראל, היו מחלוקות גדולות מאוד. רבי יונתן אייבשיץ ורבי יעקב עמדין וכו', וכל המחלוקות עם השבתאים וכו', וגם התקופה של המחלוקות בין המתנגדים לחסידים, כל זה, זה עת לסנוא. עת מלחמה, זה מתחיל בשנת, אם תעשה בחשבון, זה מתחיל בשנת 1812. זה הפלישה של נפוליאון לרוסיה, ואנחנו עדיין בתוך זה, את מלחמה, שתי מלחמות עולם, זה התקופה. בסדר? ומתי זה מסתיים? את שלום, נכון? מה? לא, לא, לא. עוד לא הגענו לת שלום. את שלום, זה יהיה, לפי החשבון, זה יוצא ב... לא, זה בתף... תף... לא, סליחה. תשפ"ח 2028. אז מסתיים הזמן של עת מלחמה, ואז נוכל להגיע לעת שלום. כן, הגמרא אומרת מה זה עת שלום? זה בית המקדש. אז אפשר קצת סבלנות, אפשר גם לבנות אותו לפני, אין בעיה, לא מתנגד. בסדר, אבל זה אחד החשבונות שיוצא לפי זה שעת שלום זה הזמן העתידי. אז זה אומר דבר מאוד, עכשיו למה אני מספר לכם את זה? לא רק בתור קוריוז, אלא כדי להבין שבעצם מה ששלמה המלך אמר זה שההיסטוריה היא זירה של הופעת הערכים. יש ערך אחרי ערך אחרי ערך, ואז זה מברר שיש משמעות לכל הנעשה תחת השמיים. אז זה בעצם הסיבה האופטימית. ודאי, יש ערך לסנוע. הרב קוק אומר באורות שאי אפשר שלא יהיה משמעות לשנאת חינם. אתה רואה, הרב קוק כל כך אוהב, שהוא אוהב אפילו את השנאת חינם. שהוא נותן גם לה משמעות. הכרחי שתהיה שנאת חינם, שבני אדם לא יבינו אחד את השני. כי אם כל אחד יבין את השני, זה ישתק את הפעולה שלו. אם אני אבין יותר מדי מדוע אתה צודק, במה שאתה חולק עליי, אני לא אוכל לתפקד במה שאני מיוחד בו. אז לכן זה טוב שאנחנו שונאים. אפילו זה. צריך לאהוב את השנאת חינם. כן? אז גם לזה יש משמעות. ואז מתברר שיש סיבות אופטימיות מאוד ללמוד את ספר קהלת בחג הסוכות. תודה.